טוב, בוקר טוב ושלום וברכה. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מה שנקרא שמונה פרקים, שזה במסגרת הקדמה למסכת אבות שכתב הרמב״ם. אז לפני שאנחנו נכנסים לראות את הדברים של הרמב״ם בפרק הראשון, אני רוצה לקרוא כמה משפטים מהפתיחה שלו. טוב, אז בואו נראה כמה משפטים מתוך הפתיחה, ומתוך זה אנחנו ניגע באיזה שם כמה נקודות. כותב הרמב״ם: כבר פיארנו בפתיחת זה החיבור, הכוונה בהקדמה שלו למשנה באופן כללי. הרי הוא כתב את פירוש המשנה, והשמונה פרקים זה בעצם הקדמה שהוא עושה למסכת אבות. רק באופן כללי, רק נאמר, הרמב״ם בחלק מהמסכתות עשה הקדמה למסכת. צריך לדעת שהפירוש שלו על משנה הוא פירוש חדשני ממש. זאת אומרת, עד אליו לא היה כזה דבר נקרא פירוש המשנה. היה לנו את המשניות שהיו לומדים אותם בלי שום פירושים. מי שהיה רוצה לדעת את הפירוש של המשנה צריך ללמוד את הגמרא. אדם רגיל שהוא לא ככה תלמיד חכם שיושב בית המדרש, אז מה היכולת שלו ללמוד את הגמרא וגם להסיק מן המסקנות ולהבין טוב את המשנה בעקבות דברים של הגמרא? אז הוא ממש ככה יצר איזה מין יצירה שהיא חידוש בחשיבה שלה, ואמר, אני אסביר את המשניות, ואז מזכיר לנו ככה את הפירושים למשנה שאנחנו מכירים אותם, מפורסמים, שיצאו אחרי הדברים של הרמב״ם, והוא כדרכו גם עשה לאלו מן המסכתות גם הקדמה. יש לו דוגמה, הקדמה לסדר קודשים, יש לו הקדמה לסדר תארות, הקדמה לסדר תארות מאוד מפורסמת, ואנחנו פה עסוקים בהקדמה למסכת אבות. עכשיו, דבר חשוב הוא לדעת שההקדמות שהרמב״ם שהוא עושה לדברים שכתובים במשניות, זה הקדמות שלדעתו הן נצרכות כדי להבין את דברי חז"ל במשנה. זאת אומרת, נאמר במילים שלי, הרמב״ם הוא לא מתכוון לתפוס טרמפ, נקרא לזה ככה, על הדברים שכתובים במשנה, והוא אומר, תשמע, הנה זה הזדמנות, אני אדבר על דברים חשובים, לא בדיוק קשורים ולא בדיוק נחוצים לעניין, אבל הם חשובים מצד עצמם, אז זה הזדמנות שנכתוב אותם פה. אלא כשרואים את ההקדמות שהוא עושה או לסדרים או לפרקים מסוימים במשנה, רואים שמדובר בהקדמות מאוד נחוצות כדי להבין את הדברים של חז"ל במשנה. למה אני אומר את הדברים האלה? כי להדגיש שהדברים האלו שהרמב״ם פה מלמד אותנו פה בהקדמה הזאת על ענייני נפש האדם וכולו, סבר הרמב״ם שאלו דברים נחוצים כדי שתבין את דברי חז"ל במשנה במסכת אבות. וזה לוקח אותנו להבנה אחרת לגמרי של המשמעות של המסכת הזאת מאשר מה שבדרך כלל מקובל, או מה שככה במחשבה פשטנית חושבים על מה שכתוב במשניות במסכת אבות. אז הנה, רק אני אקרא עוד כמה משפטים כדי שנראה, כן, את הדברים שלו וההתייחסות שלו למסכת אבות. כבר יעדנו פעמים במשק אדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים, ושנעריך בה קצת עריכות, מפני שהיא אף על פי שתראה מבוארת קלה להבין, עיני המעשה במה שכלול בה אינו קלה על כל בני אדם, וגם לא כל ענייני המבונים בלי פירוש מספיק, אם היא אותה מביאה לשלמות רבה והצלחה אמיתית, פני זה ראיתי להרחיב בה הדיבור. והנה פה אנחנו כבר רואים שהוא רומז, וכבר בזמנו זה היה, וכמובן גם בזמננו. מסכת אבות זה נראה כל מיני פתגמים נחמדים, לתלות אותם על הקירות של הגן או של בית הספר היסודי, והנה שם כתוב, ויכבוד חברך חביב ולחיקה שלך, או כל מיני דברים מהסוג האלה, מהסוג הזה. וזה נראה לנו, זה פתגמים יפים, זה טוב ככה שנעטר את עצמנו בכל מיני דברים כאלו, שיכול להיות שאם נראה אותם כך מול עינינו אז הם ישפיעו את השפעתם. אז זהו, הרמב״ם לא הבין את הדברים בצורה כזאת בשתי נקודות חשובות, והוא כותב אותם פה במשפטים שאותם ראינו. דבר ראשון, הוא הבין שהדברים של חז"ל במסכת אבות בעצם נבעו מהבנה מעמיקה בנפש האדם. זאת אומרת, משפט כמו יכבוד חברך חביב עליך כשלך, זה פילוסופיה שלמה שמתומצתת במשפט הזה. עכשיו, אם אתה לא יורד לעומק העניין ומבין מה עומד מאחורי הדברים שכתובים במשפט הזה, אז אתה לא באמת מבין אותו. אתה מבין אותו בשטחיות שלו, אבל אתה לא באמת מבין מה שעומד מאחוריו, וכמובן, ככל שאדם יותר מבין את עומק העניינים, אז גם הדברים יותר נתפסים אצלו ונקלטים אצלו באופן אמיתי. זה נקודה ראשונה. זאת אומרת, עומק העניין שעומד ביסוד הדברים של חז"ל במסכת אבות. כן.
אם זה הפירוש למשנה, נגיד, לא לכל מסכת יש גמרא או ירושלמי, אז למה במסכתות שיש להם גמרא, למה שאני אלמד מהפירוש של הרמב"ם?
כי הרמב"ם, מה שהוא עשה, הוא תמצת את המסקנות שעולות מתוך הגמרא בדרך כלל בהסברה של המשנה. אז בעצם הוא חסך לך את כל התהליך הארוך שתלמד את הגמרא וכולו, כי הוא יצא מנקודת מוצא שהרבה אנשים, הגמרא כתב ספר חתום, אין להם אפשרות ללמוד אותו, או מפאת קוצר המשיג, כלומר אין להם, לא למדו איך ללמוד גמרא, או בגלל קוצר הזמן. זאת אומרת, ללמוד סוגיה בגמרא, אתה צריך להיות פנוי, ואתה צריך להיות, לא כל האנשים, כן, יש להם את הפניות לדבר הזה, אבל כדי שהם ידעו את יסודות התורה שבעל פה, אז הוא עשה את החיבור הזה באופן הזה. בסדר? אז הנקודה הראשונה, אני חוזר לענייננו, הנקודה הראשונה זה עומק החוכמה שתמונה במשפטים הלכאור התמימים האלה של מסכת אבות. זה נקודה ראשונה, כן? זה מה שהוא אומר, מפני שהיא אף על פי שתראה מבוארת קלה להבין, כן? הנה המעשה במה שכלול בה אינו קלה כל מיני אדם, זה תכף ניגע בזה, וגם לא כל ענייני המובנים מבלי פירוש מספיק. כן? זאת אומרת, אתה צריך להבין את העניינים ויסודות העניינים של המסכת הזאת. אבל יש גם נקודה שהוא הזכיר אותה פה ראשונה, המעשה במה שכלול בה אינו קלה כל מיני אדם. זאת אומרת, היישום המעשי של מסכת אבות הוא לא דבר קל, לא דבר פשוט, וכנראה הרמב״ם רוצה לומר שאם אתה תבין את יסודות הדברים, תבין את נפש האדם וכיצד היא בנויה, מתוך זה יקל עליך גם להבין את הדרך המעשית כיצד לבוא לידי התיקון המידותי, התיקון הנפשי שבעצם אליו מכוון את המסכת הזאת. וכבר אמרו עליהם השלום, איימן דמה למי וחסיד הלקיים מני דאבות, כלומר מי שרוצה להיות חסיד יקיים ענייני מסכת אבות, ונצא לו מעלה למעלה מן החסידות אלא הנבואה, והיא המביאה אליה, כמו שאמרו, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה התבהר מדבריהם שהמעשה במוסרי זאת המסכת המביא אל הנבואה, מפני שהיא כוללת חלק גדול מעלות המידות, ועניין לעתידין מבאר אמיתת דבר זה. אז יש פה כמה וכמה מושגים, יש פה את המושג שנקרא חסידות, את המושג שנקרא נבואה, ואת המושג שנקרא מידות. אנחנו במסגרת הפתיחה הזאת לא ניגע במושגים האלה, במהלך הדברים של הרמב״ם בשמונת הפרקים אנחנו נעסוק בעמקה ובהרחבה בשלושת המושגים האלה, מה זה מידות, מה זה חסידות ומה זה נבואה. כן, אז כולנו ככה פחות או יותר יש לנו כיוונים כלליים באיך סעניינים האלו, אבל מה זה בדיוק ועל מה זה מושתת ואיך זה בנוי ואיך העניינים קשורים זה לזה, זה בעזרת השם מצריך הרבה הרבה הבנה עמוקה, כמו שאנחנו נראה עוד בהמשך. וראיתי להקדים, קודם שחרי פירוש הלכה הלכה, הכוונה משנה משנה, פרקים מועילים הוזבו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, תדע לך שההקדמה שאני הולך למד אותך עכשיו, זה גם דבר חשוב לעצמו, כדי שתבין את נפש האדם ואת העניינים הנוספים שכלולים בהקדמה של הרמב״ם פה, וגם יש בזה כלים של יכולים לעזור לך להבין את הפירוש של הדברים שכתובים במשניות. וידע כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים ומה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שחידשתים אני מעצמי ולא פירושים שבדיתים. כלומר, זה לא חידושים שלי וזה בטח לא בדיות, כן? בדיות זה בדרך כלל דברים מומצאים. כן, דברים מומצאים. אלא הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרשות ובתלמוד וזולתו מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים גם כן, הקדומים והחדשים, וחיברי הרבה בני אדם. הרמב״ם אומר שיש לי שלושה מקורות שעל בסיסם אני כתבתי את החיבור הזה. הדבר הראשון, דברי חז"ל, הדבר השני זה הפילוסופים, והמקור השלישי, חיבורי הרבה בני אדם. זאת אומרת, גם אנשים שהם לא מוגדרים כפילוסופים, אבל כתבו כל מיני חיבורים שהם יכולים להועיל, להבין את הדברים, ושמע האמת ממי שאמרה. ופה הרמב״ם מראה לנו את הגישה שלו באופן כללי, וכמו שאתם רואים, יש לו גישה חיובית. לכל מי שכתב אי אלו חיבורים שיש בהם מן האמת. וברור שהבחינה של הדברים, האם היא אמת או לא, זה בחינה שעושה אותה הרמב״ם. זאת אומרת, הוא לא אומר אני חסיד של אריסטו, אני חסיד של אפלטון, או שכל פילוסוף שלא יהיה, אלא הוא אומר, אני לומד את הדברים, אני בוחן אותם, ואם הדברים נראים אמיתיים, אז אני בעצם רואה אותם כאמת. זה לא משנה כרגע מי הביע את אותה אמת, ואני רוצה להוסיף שתי נקודות חשובות בהקשר לזה. באופן כללי, הרמב״ם סבר שצורת החשיבה של חז"ל לא הייתה שונה מהותית מצורת החשיבה של הפילוסופים. זאת אומרת, שכל האדם, שזה בעצם ההשגות הפילוסופיות, זה ההשגות שבאות מתוך השכל, כאשר אנחנו פועלים באופן נכון עם השכל שלנו, אנחנו מתוך כך יכולים להגיע להכרת האמת. לא ניכנס כרגע לתפקיד המשמעותי שהרמב״ם מייחס לשכל האדם ביחס להכרת האמת, זה דברים שאנחנו נלמד אותם בעזרת השם בפרק הראשון משמונת הפרקים, ההבנות שנוגעות לנפש האדם, אבל מכל מקום צריך להבין שבעצם השגות של שכל האדם, כאשר ההשגות האלה הם מתוך תהליכים ישרים ונכונים מבחינה שכלית, הם מגיעות, הם מביאים למסקנות אמיתיות. זה לא משנה אם מי שעשה את התהליך הזה היה גוי, או מי שעשה את התהליך הזה היה חכם מישראל. זה לא משנה. זה מה שהרמב"ם כותב, שמע אמת ממי שאמרה. וכמו שאמרנו, צורת חשיבה השכלית היא כללית, היא לכלל האנושות. כמו שהזכרנו מקודם, גם חז"ל בעצם היו סוג של פילוסופים. נכון שיש לנו את התורה, אנחנו לא ניכנס, בטח לא עכשיו, לשאלה מה ההבנה של הרמב״ם על היחס בין חוכמה כלל אנושית לבין תורה. באופן כללי הוא הבין שהתורה זה מדרגה מסוימת בהשגה שכלית. תורה זה מדרגה מסוימת בהשגה שכלית, ולכן אין פה שוני שהוא יגרום לנו לומר, תשמע, כל מה שנמצא אצל הפילוסופים זה דברים זרים, זה דברים שהם חוכמה אנושית. לא, אלא כמו שהוא אומר, שמע האמת ממי שאמרה. זה נקודה ראשונה שאנחנו רוצים להדגיש על הגישה שלו הכללית, שהיא נובעת שוב מתפיסה איך האדם בנוי וכיצד בני אדם מגיעים להכרת האמת. אנחנו נרחיב בזה ונעריך בזה יותר כשנגיע לשכל פה בפרק הראשון. נקודה שנייה, ברור שיש פה חידוש בדברים אלו של הרמב״ם, באופן שבו הוא מגיש את הדברים, מסדר את הדברים, מבהיר את הדברים. בסופו של דבר הוא גם מעבר לסדר ולבהירות של הדברים, שזה שני דברים שונים, כן? יש לסדר ויש להבהיר את הדברים, זאת אומרת, עד כמה אתה מביא אותם בצורה בהירה, אתה מצליח להביע אותם בצורה בהירה. מעבר לזה, יש פה את הבורר שהרמב״ם עושה אותו. זאת אומרת, שהוא אומר, שמע האמת ממי שאמרה, זה לא משפט שכל אחד יכול להגיד אותו, כיוון שלא כל אחד יש לו את כלי הביקורת המפותחים דיים, כדי לברור מתוך דברים של חכם כזה או חכם אחר, מהם הדברים המכוונים לאמת ומהם הדברים שאינם מכוונים לאמת. אז ודאי ששמע האמת ממי שאמרה, הוא בא רק אחרי שיש לרמב״ם את הכלים, איך לבחון דבר האם הוא אמיתי או לא. זאת אומרת שזה יש צורך בשכל מספיק מפותח כדי שהוא יהיה בו את היכולת לבקר את הדברים. אז לכן, אנחנו מה שרוצים להדגיש, שזה שהרמב״ם פה יכול להרשות לעצמו, כן, להתייחס לדברים של פילוסופים ולברור מהם את מה שנכון, זה הרמב״ם. אנחנו צריכים להיות תלמידים, כן? תלמידים, ועד שאנחנו נגיע למדרגה כזאת שבאמת יש לנו את היכולת באמת לברור את הדברים. טוב, אנחנו נעצור פה בעזרת השם. אז מחר אנחנו נסיים פה קצת את הפתיחה ונתחיל כבר בפרק הראשון.